כפוף לתקנון.
אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, חזרנו.
עכשיו, המדף של זוהר.
כרגיל בימי שני אנחנו עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב שמוסיפה ספר למדף הספרים המומלצים לילדים ונוער. אנחנו מדברים היום על עין הלל.
שמש במרום זורחת, אמא את יוסי בנה שולחת, לחווה בקבוק חלב, לך ישר ואל תשכח יוסי.
שלום פרופסור זוהר שביט.
שלום, שלום.
שלום וברכה.
רק הבית אין חלב, לחם אין ולו כזית.
אך מלא מלא הבית, זמר מפוחית ופרח ונביחות כלבלב.
נכון.
כמה חום ואהבה והבנה לנפשו של הילד יש בשורות השיר הנפלא הזה. לא פלא ששירו של הלל עומר, או כפי שאנחנו מכירים אותו, עין הלל, זכה ליותר מ-50 ביטויים, תארו לעצמכם, והוא מושר ומושמע גם היום. כפי שאפשר היה להבין, אנחנו נדבר היום על שירת הילדים של עין הלל. אני רוצה להגיד לכם שהייתה לי ממש חדוות יצירה בחנת הפינה הזאת. הוא יצר בין השאר את דודי שמחה, שהוא אחת הדמויות האיקוניות של השירה לילדים לעברית. אז מה היה סוד כשמו של עין הלל?
לפני שאנחנו מדברים על קסם השירה שלו, אולי נדבר קצת עליו. ספרי לנו עליו.
כן, באמת כדאי לדבר עליו, כי הוא מאוד שונה מהדמויות האחרות שדיברנו עליו. הוא נולד כהלל עוגני בקיבוץ משמר העמק. אבא שלו היה מוזיקאי שהיה מוכר בשם העת חתולי. הוא החל לפרסם את שיריו כמשורר למבוגרים בעיתון משמר, ולאחר מכן בילקוט הרעים, ואז הוא גם שינה את שם משפחתו לעומר, ואימת את שם עין הלל. כנראה זה היה בהצלתו של אברהם שלונסקי, ואתם יודעים, אם שלונסקי מציע, אז אי אפשר לא לקחת באותם שנים. ורק כמה שנים אחר כך הוא התחיל לפרסם בדבר ילדים, שירים לילדים. אבל הוא עדיין המשיך לכתוב למבוגרים, ומהדורה מלאה של שיריו למבוגרים ראתה אור בשנת 2013. הוא ניהל, הייתה לו ביוגרפיה מאוד מעניינת, כי הוא ניהל במקביל שתי קריירות, שתיהן מוצלחות. האחת כמשורר, בעיקר היה מוכר כמשורר לילדים, ואחרת, וזה אולי פחות ידוע, היה אדריכל גנים, והוא שימש תחילה ראש מחלקת הגנים בעיריית ירושלים, ותכנן חלק מגני הקמפוס של האוניברסיטה העברית בגבעת רם, ואחרי שהוא עבר לתל אביב, הוא תכנן בין השאר את גן צ'רלס קלור ואת גן הפסגה. ולמרבה הצער הוא חלה בגיל צעיר יחסית במחלת לב ונפטר, ואנחנו הפסדנו משורר נהדר. הוא היה משורר ילדים מאוד אהוב, הוא זכה בכמה פרסים, לטעמי לא מספיק. אני חושבת שהוא צריך לתת לו את פרס ישראל.
אז הוא זכה בפרס זאב, בעיטור אנדרסן, פעמיים.
נכון.
ואולי נשאל עכשיו מה מייחד את שירתו לילדים.
אז תראו, אם הייתם לוחצים אותי לקיר ואומרים לי, תגידי משפט אחד, הייתי אומרת שעין הלל החליף את הדיסקט של שירת הילדים העברית וניגן אותה לצלילי רוח אחרת. רוח שובבית, מלאת ומאור ושמחה. הוא בעצם חולל בשירה העברית שתי מהפכות. מהפכה אחת בתמטיקה ובנושא השיר, ומהפכה שאולי אפילו יותר חשובה בלשון השירה. ילדית, אך לא מתיילדת, עכשווית, אבל לא וולגרית. וברעיון שערך איתו ב-1984, הוא אמר, אתם אולי רוצים לקרוא את הציטוט?
כן, הוא אמר כך, בילדותי לא אהבתי את שירת הילדים המתיילדת, זה לא לרוחי בכלל. אהבתי את השירים לילדים באמת, לא לילדים כי מבוגרים מפגרים. אני לא רואה בילד אדם שעוד לא עמד על דעתו, יש ביניהם נבונים וחכמים וליצנים. אני כותב כפי שאני רואה את הילד. משתדל לקלוע אל יכולת הקליטה שלו, זה מה שהוא אמר, ובעצם הוא מסמן את עצמו קצת כמורד, הוא עשה דברים מחוץ לתלם.
ממש כך, הוא היה בן דור הפלמר ובן ההתיישבות העובדת, אבל למרות זאת הוא שחרר, או אולי בגלל זאת היה לו אומץ, לשחרר את שירת הילדים מכבליה, מהצורך לתת ביטוי לאידיאולוגיה הציונית ולתמות הרות גורל כמו הביטחון, והתיישבות, ובמקום אלה הוא כתב שירים שעסקו בענייני יומיום קטנים לכאורה, ושרטטו ילדות ישראלית מאוכלשת בדמויות שונות, חלקן אקצנטריות, שהם התאפיינו במתן לגיטימציה להנאה, לשובבות ולהשתתות לשמה. מותר ליהנות, מותר להשתובב. הדמויות שלו תמיד התחיקו, החמירו את הלב, ובעיקר נהגו באופן בלתי צפוי ובניגוד לקודים החברתיים, כמו הדמות הכי מוכרת שלו, דודי שמחה, שמשמלת רוח חופשית ואינדיבידואליזם. זה אדם מבולבא ואקצנטרי שמותר להשתתות איתו, אבל גם לצחוק עליו. ועברו 80 שנה כבר מה שהספר יצא לאור, וגם היום דודי שמחה עדיין מצחיק את הילדים כשהוא מכין קריך משנדל בחמאה בשנדל, או לוקח לגן את הבקבוק ואת הסל במקום לקחת את הילד. עכשיו, מה שמעניין בשירים האלה, שהוא מציע היפוך תפקידים, שבו הילד הוא זה שמתקן את המבוגר, הוא מלמד אותו. אז אתם זוכרים את השיר הזה, שהדוד מביא לבית של האחיין שלו, שלל של חיות מחמד.
כן.
והילד נמלא אושר, אבל כאשר הוא מביא איתו שיח, אז גם הילד שם לב לחוסר שביעות הרצון של אמו. זה בינינו, תוסי דליסט. והוא פוסק, אם ככה יותר חיות, כבר לא ככה. וגוער בדוד, די אני אומר, אין מקום יותר. עכשיו, מה שיפה מאוד בשירים המצחיקים האלה, שעובר בהם גם חוט של עקב על הדוד התימוני, שעולה שהוא לא השתלב בעבודה ולא הקים משפחה, או בשיר יוסי, ילד שלי מוצלח, ילד שלא מצליח למלא את בקשותיה שלהם, היא אומרת חלב, הוא מביא כלבלב, היא אומרת כיכר לחם, הוא חוזר עם הפוחית, אבל מהר מאוד מתברר שבעבר הרבה שלהם היא מוכנה להכיל גם את יוסי שלה. כפי שראינו בתחילת השיחה, הבית ריק אולי ממזון, אבל מלא בחום ובאהבה.
אז זאת מהפכה אחת, אבל דיברת על שתי מהפכות. מה המהפכה האחרת?
אז המהפכה האחרת, אולי אפילו עוד יותר חשובה, הייתה בלשון השירה לילדים. זה היה בעברית נטולת פאטוס, והשירה במשחקי לשון ומתלול ונונסנס. עין הלל שבר את התבניות המקובלות של משקל בחריזה מבית אלתרמן ושלונסקי, והוא שילב גם בין שפה גבוהה, שפת הילדים והסלנג.
אז בוא נשמע קצת דוגמה על הדבר הזה.
אוקיי.
מה עושים העצים? ומה הבתים עושים? והעננים נוסעים, נוסעים והקוצים, עושים צריפות. ומה הציפורים? עפות, 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 עפות. בדיוק נמרץ, הזמן עובר ככה, והאדמה נפה. אז מה? אז מה? נכון.
זאת כמובן הייתה נעמי שמר,
כן.
בוא נגיד. זה... תענוג, לצערי אנחנו לא יכולים לשמוע את זה
לא,
יותר.
אבל, אנחנו, אבל יש שם גם את הילד, לא רק הדברים אחרים.
בדיוק, אז מה... אולי תקרא את מה אומר הילד.
מה כשנחלה. עושה אני? כלום כלום. מה עושה אני? כלום. אני שואל. סתם אני שואל, מאוד 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 אני שואל.
פשוט נהדר. אז באמת עין הלל נתן ביטוי לתהייה הילדית על העולם הסובב את הילדים, וגם להשתאות מהטבע. ואני רוצה לומר על זה משהו, כי בשבוע שעבר דיברנו בשיחה על שיריה של פניה ברקשטיין, על האופן שבו תיאורי הריאליה תווכו על ידי הריאליה של מרכז אירופה ומזרחה. אבל עין הלל כתב על טבע הארץ מתוך קרבה גדולה של משורר ילידי, שנולד לתוך הנופים האלה וגדל בהם קרוב לחי ולצומח. והנופים שתיאר היו נופי ילדותו, ולא נופים שהוא הגיע אליהם בגיל מבוגר. חומרי השירים שלו היו ציפורי הארץ, נופיה, יישובי הארץ, אפילו השלט הארץ ישראלי כיכב באחד משיריו. והוא חי באופן טבעי את השפה העברית, ולש ועיצב אותה כמו ילד שמשחק בפלסטלינה. באחד המאמרים שקראתי, אז חנוך ברטוב סיפר על טיול שערכו באחת משכונותיה של תל אביב, וכשעבר לידם כלב פודל קטן ושחור, ברטוב נזכר שהלל אמר, מי שרג את הכלב הזה? פשוט נהדר.
נהדר.
הוא הפך שמות עקב מפעלים, ובינתיים השלט משתלט לאט לאט, הוא שיחק עם צורת הזוגי, אולי נקרא את הציטוט?
כן, על אליי ועל אליים יללו החתוליים, זה מזה ביקשו סליחיים, זה לזה שילבו זנביים. טוב, זה מה שמשוררים עושים, הם ממציאים את השפה מחדש גם כשהם משוררים לילדים.
נכון, בהחלט. הוא גם שילב לשון גבוהה ופיוטית, שכמעט דיאלוג עם המקורות, כי טוב משמן טוב, זו... סוף טוב, או לשון סלנגית מאוד. אני זוכרת שכמעט התעלפתי כשקראתי את זה פעם ראשונה לבת שלי. ליאורה, אל תסתכלי אחורה כי תפלי לג'ורה. מי חיפש דבר כזה בשירה לילדים? עכשיו, השירים שלו זכו להלחנה על ידי טובי המלחינים, בהם בנוסף לאביב גם שאשה ארגוב ונעמי שמר, והוירו על ידי טובי המאירים, ובהם רות צרפתי, אלונה פרנקל ושמואל קאץ, ובשל כך ספרי השירה שלו הם גם חגיגה אסתטית ומוזיקלית. השירים זכו, שרדו את מבחן הזמן, קודם כל בזכות שמחת החיים שלהם. הם מצליחים לשמור גם היום על המבט הרענן על העולם, על השקרנות הבלתי מסתיימת כלפי העולם, ועל ההומור והחיוניות שלהם. דודי שמחה ויוסי ילד נחמד שלי הצטרפו כבר מזמן לחדר הילדים הישראלי ולגיבורי הילדות שלו, ואנחנו נצרף אותו בשמחה אל המדף שלנו.
נכון, נכון.
מקסים, פרופסור זוהר שביט, תודה רבה על הפינה הזאת, באמת משורר נהדר, תודה רבה לך.
ותודה לעין הלל.
תודה רבה, להתראות. יובל, אנחנו צריכים לסיים ונעשה סטטוס?
כן.
סטטוס יומי שלנו.
נכון.
אנחנו נקרא סטטוס של העורכת והסופרת וחוקרת הספרות, דוקטור יערה שחורי, שספרה אקווריום תורגם עכשיו לאנגלית. אנחנו כבר דיברנו על האזכורים של הספר הזה בכל מיני כתבות, באנגלית,
ציפולו.
בעולם, ציפולו, בין ספרי שנת 2021, והנה זה קרה, וכך היא כותבת על כך. זה נורא מעניין לראות את הדבר הזה מתרחש.
נכון.
מקסים. אז היא כותבת יערה שחורי ככה. אקווריום ראה אור בארצות הברית ב-13 באפריל, בלוח השנה הישראלי, זה היה ערב יום הזיכרון, ובלוח השנה הפרטי שלי, מלאו 3 שנים למות אמי. וכך, כמו בשורה שלימדו אותי שלא לכתוב לעולם